כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 25 במרס 2024, 134 חטופים עדיין בעזה והיום בעולם. גוברת הביקורת על ישראל והאזהרות מפני פעולה ברפיח, סגנית נשיא ארצות הברית קמלה האריס.
We have been clear in multiple conversations and in every way that any major military operation in Rafah would be a huge mistake. Let me tell you something, I have studied the maps. There's nowhere for those folks to go.
היינו ברורים באין ספור שיחות ובכל דרך שכל מבצע צבאי גדול ברפיח היא טעות גדולה. למדתי את המפות ואין לאנשים האלה לאן ללכת. מזכ"ל האום אנטוניו גוטיירש אף הוא לוחץ לקראת דיון היום על עוד הצעה להפסקת אש במועצת הביטחון של האום.
I see consensus emerging in the international community to tell Israel that fully recognizing the grievances caused by the horrific attacks of Hamas on the 7th of October, fully recognizing the drama of the hostages immediately and unconditionally released, fully recognizing those aspects, nothing can justify this collective punishment of Palestinian people that is causing such an immense tragedy in Gaza.
אני רואה קונצנזוס מתהווה בקהילה הבינלאומית להגיד לישראלים שאומנם אנחנו מכירים לחלוטין בסבל שנגרם על ידי חמאס והתקפות הנוראיות בשבעה באוקטובר, מכירים במצב החטופים, דורשים שחרור ללא תנאים, מכירים בכל ההיבטים האלה, אבל שום דבר לא יכול להצדיק עונש קולקטיבי על הפלסטינים שגורם לחזות טרגדיה עצומה. בתוך כך בישראל מפגינים נגד הצלב האדום שבעיני רבים לא עושים דבר לשחרר את החטופים. המחאה נקלטת היטב גם בעדשות הטלוויזיה ההולנדית.
They don't do anything, anything at all. I think because we are Jewish, because we are Israel.
Yeah, anti-Semitism for Israel, for Jew.
I don't trust them at all. I don't trust them at all.
הם לא עושים כלום, פשוט לא עושים שום דבר בגלל שאנחנו יהודים. זאת אנטישמיות שנובעת מן העובדה שאנחנו יהודים וישראלים. הצלב האדום ממשיכים עם הסברים או תירוצים.
We need an agreement in place between the parties to this conflict, between Hamas and Israel, in order to do this. There are a lot of challenges, one it being an active conflict zone, two being we don't know the location where these hostages are held, and we unfortunately can't go kicking down doors or doing any type of operation that would potentially endanger the lives of the hostages more.
צריך הסכם כדי שנפעל. יש הרבה אתגרים. מדובר באזור מלחמה, אנחנו לא יודעים איפה בני הערובה נמצאים, אנחנו לא יכולים לדפוק על דלתות ובכך לסכן את חייהם של בני הערובה עוד יותר. חגיגות בסנגל בתום הבחירות לנשיאות, המועמד האנטי-ממסדי בסירו דיומאי פאיה הוא ככל הנראה המנצח, אך ייתכן שיהיה צורך בסבב בחירות נוסף. בבלגרד ציינו אתמול 25 שנה למתקפה של נאטו על יוגוסלביה.
לפני כשעה שוב נשמעו צופרי הזעקה, ומרכז המידע העירוני בבלגרד הזהיר מהתקרבות עוד מבנים של מטוסי נאטו, ואכן לפני שעה קלה נמסר על כנראה פגיעות בנמל התעופה של בירת יוגוסלביה.
המלחמה הותירה פצע עמוק בעם הסרבי, וקשר עמוק עם רוסיה בתקופה של מלחמה קרה חמה. וגם
ג'לאטו על שוקולטו, דולצ'ם פוסלטו, ג'לאטו על שוקולטו.
בעולם ציינו אתמול את יום הגלידה הבינלאומי.
Le molecole di origine naturale con effetto neuroprotettivo insieme a un'opportuna stimolazione visiva e gustativa.
גלידה טובה לבריאות, מסבירים המומחים, היא מועילה גם לטיפול באלצהיימר ובעיקר מעלה סרטונין למי שסובלים מדיכאון, אבל כן, יש בה גם הרבה סוכר והרבה שומן, אז לא צריך להגזים. השעה הבינלאומית שעורך עמית שניידר, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום לכולכם ושלום ליוראי פיקר שמעבר לזכוכית. אנחנו פותחים בדיווחים מהדקות האחרונות, לפני שהקלה ירי, רקטות וטילים לראש הנקרה, וקצת מוקדם יותר ירי לעבר יישובי הדרום. אנחנו רוצים להתעדכן בעניין הזה. איתך כתבנו בדרום אסף פוזיילוב, שלום אסף.
שלום אירן, כן. כחודשיים וחצי אחרי הירי הקודם לאשדוד, זה קרה בשעה האחרונה, עוד פעם מתח של בין 6-8 טילי גרד לעבר העיר אשדוד, 3 יורטו, האחרים התפוצצו בשטחים פתוחים, גם באשדוד, גם בסביבה. על פי צהל, המתח הזה נורא ממרכז הרצועה, שם לא נעשתה פעילות משמעותית עדיין של כוחות צהל, אבל כאמור זה אחרי כחודשיים וחצי של שקט באשדוד, המתח הזה, הנה, כך זה נשמע בזמן שבעצם בעיר הזאת כרגע הרבה מאוד ילדים והורים, אלפים רבים שחוגגים את פורים, נמצאים ברחובות, במרכזי הקניות, עורר חרדה רבה, הנה כך זה נשמע.
מה? לא נלחץ, לא קרה כלום חבר'ה, בואו. לכו ליד אנרי, אבא מצלם רגע.
הזקה מוקלטת כאמור.
יש מיגונית בחוץ.
כן, ילדים שבעצם רצים
למיגונית. נדגיש כמובן הזקה מוקלטת, מה שאנחנו שומעים כרגע.
כן, ממש תפסה אותם בזמן חגיגות פורים, ליד אחד ממרכזי הקניות. אתה שומע את האבא בזמן שהוא אומר לילדים, תיכנסו למרחב המוגן, ומחפשים את המרחב המוגן, אומרת לה המוכרת, המיגונית היא שמה, אומר האבא, תיכנסו, אני רק מצלם. כך אומר לילדים שלו. אז כאמור זה קרה בשעה האחרונה, אין נזק ואין נפגעים.
כן, אולי שווה להזכיר את הכללים בהקשר הזה, פיקוד העורף בטח יעשה את זה טוב מאיתנו, אבל כשנשמעת הזקה, המקום הטוב ביותר להיות בו הוא המרחב המוגן, לא להסתובב בחוץ, לא לצלם, את זה כולנו צריכים לזכור. וכשאנחנו נוסעים באוטו ויש הזקה, אז לצאת מכלי הרכב, חלקנו קצת שכחנו, מקצתנו, ואולי כדאי שנזכר גם בכללים ובהוראות האלה כשמתרחשים אירועים כאלה. אסף פוזיילוב, תודה.
תודה רבה.
שר הביטחון גלנט פותח את ביקורו בארצות הברית בפגישות עם היועץ לביטחון לאומי ועם שר החוץ. המטרה היא להגיע להסכמות על המשך הסיוע הצבאי ועל פעולה אפשרית ברפיח. שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
שלום אירן.
אז גלנט הוא רק הראשון בסדרה של אישים ישראלים שיבואו השבוע לבירה האמריקנית. המטרה היא מה? לנסות לגשר על הפערים ההולכים ומתרחבים בין ישראל לארצות הברית?
בהחלט, איזשהו ניסיון קודם כל לפתור את שאלת רפיח, שהיא כרגע הנושא המרכזי ששנוי במחלוקת בין שתי המדינות, כפי ששמענו בפתח התוכנית את סגנית הנשיא קמלה הריס, האמריקנים לא רוצים לראות פעולה ישראלית ברפיח. הם לא משוכנעים שיש לישראל תוכנית שאכן תוכל להגן על האוכלוסייה האזרחית שם, ולכן הם חוזרים ואומרים את זה כל פעם יותר ויותר בתוקף, שאין מקום לפעולה כזאת. כרגע ישראל מתעקשת, כפי ששמענו, שהיא חייבת לנקוט פעולה כזאת, ועל רקע זה התקיימו כאן גם השיחות של שר הביטחון יואב גלנט, היום עם היועץ לביטחון לאומי ועם שר החוץ, מחר עם המארח שלו, שר ההגנה אוסטין, ועם ראש ה-CIA. בהמשך השבוע יגיעו לכאן גם השר רון דרמר וראש המועצה לביטחון לאומי הנגבי ונציגים מצהל, כדי לדון בפרטים של ההצעות האלה, בעצם להציג לאמריקנים איך נראית התוכנית הישראלית לכיבוש או למלחמה ברפיח, ולשמוע מהאמריקאים את ההצעות שלהם, הצעות שבעצם אומרות אפשר לעשות את זה באמצעות פעולות מצומצמות בלי כניסה קרקעית נרחבת שתסכן את האזרחים. זה כמובן רק אחד הנושאים שעל הפרק. יש גם את שאלות היום שאחרי, הכנסת הסיוע ההומניטרי, והשאלה של צמצום הפגיעה באזרחים, כל הנושאים האלה שנידונים. מבחינתו של גלנט, גם שאלת הצטיידות עומדת על הפרק. הוא בא לפה עם אין רשימת קניות או בקשות שיוכלו לסייע לצהל באתגרים העתידיים, לא בהכרח דברים מיידיים ש צריך בשוטף, אבל מחשבות לגבי העתיד, מה ישראל רוצה לקבל מארצות הברית בתחום הסיוע הצבאי. כל הדברים האלה, נזכיר, מתרחשים באווירה שבה ארצות הברית, או לפחות הממשל, הולך ומתרחק מישראל בכל הנוגע לניהול המלחמה ולמטרות המלחמה.
אפשר להניח שיהיה כאן אולי אפילו ניסיון פוליטי, אולי לתקוע טריז בין גלנט לבין ראש הממשלה נתניהו. זה ודאי לא משהו שהאמריקנים יודו בו באופן גלוי, אבל אפשר להניח שיש כאן משהו מהסוג הזה מתרחש בפגישות האלה.
תראה, ודאי, ואנחנו יכולים לזכור שלפני מספר שבועות היה כאן בני גנץ, והאמריקנים מבינים טוב מאוד את מבנה הפוליטיקה הישראלית ואת יחסי הכוחות בממשלה. הם רוצים לחזק כוחות שהם מאמינים שהם פתוחים יותר לדרישות ולבקשות של האמריקנים.
וגלנט נתפס ביניהם כאחד כזה, נכון?
כן, אם כי ספק אם בשאלת רפיח הוא שונה בדעותיו מאלה של ראש הממשלה, ובנושאים אחרים בהחלט, בעניין העדיפות שיש לתת לעסקת חטופים, בהחלט יש כאן הבנה אמריקנית של איך המפה הפוליטית נראית בישראל. בוא נזכיר רק שהדיונים האלה מתקיימים, גם כאשר הקהילה הבינלאומית ממשיכה לנסות כל העת להעביר איזושהי החלטה במועצת הביטחון, בנוגע להפסקת אש. ראינו בסוף השבוע את קריסת התוכנית האמריקנית, ההצעה האמריקנית שנפלה קורבן לווטו של רוסיה וסין. היום, בעוד שעה בערך, עוד דיון במועצת הביטחון, הצעה שאותה מעלות 10 מחברות המועצה, שדורשת הפסקת אש מיידית לחודש הרמדאן, גם שחרור של החטופים והכנסה של סיוע הומניטרי. ארצות הברית כבר הבהירה שהיא תתנגד להחלטה הזאת. לדעת האמריקנים, זה לא הזמן להכריז על הפסקת אש מיידית, זה יפגע במאמצים הדיפלומטיים להשיג עסקה. הם גם אומרים שההצעה הזאת אינה כוללת גינוי של חמאס, כלומר, יהיה וטו אמריקני. עוד עדות אולי לכך שמועצת הביטחון, הגוף הבינלאומי היחיד שיש לו איזשהו כוח אכיפה, למעשה משותק מאז שהתחילה המלחמה הזאת.
מכאן לעניין פנים אמריקני אחד, דונלד טראמפ, האם הוא ישלם את הקנס שהוטל עליו בבית המשפט?
הגיע יום שני, וזה היום שבו דונלד טראמפ צריך לשלם את הסכום הזה, 464 מיליון דולר, כמעט רבע מיליארד דולר בכנס שהשית עליו בית המשפט בגלל עבירות הונאה עסקית במשפט אזרחי. דונלד טראמפ אומר, אין לי את הכסף הזה, מה תעשו לי? אין לי את הכסף, ניסיתי להשיג ערבויות, לא הצלחתי. נזכיר, הוא מערער על עצם הפסיקה, אבל לפי החוק הוא צריך לשלם גם בזמן מהלך הערעור. הוא אומר, תיתנו לי כנס יותר נמוך או שתדחו את זה, בית המשפט יצטרך להחליט על כך, אבל התובעת של מדינת ניו יורק כבר פועלת כדי לשים את ידה על הנכסים שלו. אם הוא לא ישלם, אנחנו בהחלט יכולים לראות כבר מחר התחלה של הקפאה של חשבונות בנק, ואולי בהמשך גם של נכסים, אולי בעוד חודשיים כבר יועמדו למחירה פומבית נכסים, מגרשים, בניינים ששייכים לדונלד טראמפ. מצד שני, נזכיר חדשות טובות לדונלד טראמפ. בסוף השבוע אושר המיזוג שלו, של חברת המדיה שלו עם חברת מדיה גדולה, מה שיהפוך אותה לחברה ציבורית, ויכניס לדונלד טראמפ הרבה כסף. הבעיה שהכסף הזה כנראה לא יהיה זמין בזמן כדי לעמוד בכנס שהוא צריך לשלם היום.
כן, ולא בטוח שהעיקולים האלה זה מה שבאמת ישבור את דונלד טראמפ. אולי אפילו זה יביא לו גם לא מעט בוחרים בני המעמד הנמוך שחווים חוויות של עיקולים הרבה יותר משמעותיים בחיים היומיומיים שלהם.
מעניין אולי לציין בהקשר הזה במילה אחת, שבשבוע האחרון דונלד טראמפ מפציץ את תומכיו בהודעות ומיילים ובקריאות במדיה החברתית שלו, על כך שלא ניתן להם לשים את ידיהם על מגדלי טראמפ. הוא בעצם מגייס את כל התומכים שאולי נאבקים לשלם את המשכנתה שלהם ולשלם את החובות, כדי שיגנו על המגדל המוזהב של דונלד טראמפ ועל הנכסים האחרים שלו, שלא נוגעים בשום דרך לחיים של האנשים.
טוב, אולי הוא מתכוון לארח אותם שם ביום שאחרי הבחירות. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, אירן.
מזכ"ל האו"ם שב וקרא להפסקת אש ברצועת עזה, בניסיון למנוע פעולה צבאית ברפיח. הפעם טוען גוטיירה שמדובר בקונצנזוס עולמי. כתבת תחום החוץ, רומי פרידמן, מוסיפה פרטים.
כן, שלום אירן, הלחץ הבינלאומי להגיע להפסקת אש ולהימנע מפעולה ברפיח נמשך. היום אנחנו מדברים על דבריו של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש הבוקר במהלך ביקור הסולידריות השנתי שלו לרגל חודש הרמדאן במצרים וגם בירדן. הנה דברים שהוא אומר לצידו של שר החוץ הירדני היום.
I see a consensus emerging in the international community to tell Israel that
אזעקות בקלע ושעל ברמת הגולן, חדירת כלי טיס עוין.
אנו רואים דחף והסכמה בינלאומית גם בקרב בעלות ברית של ישראל נגד פעולה צבאית ברפיח, טוען היום גוטרש ומוסיף. יש הסכמה בצורך לומר לישראל שבעוד שהם מכירים לגמרי בתקיפת 7 באוקטובר של חמאס והצורך בשחרור החטופים, דבר לא מצדיק עונש קולקטיבי של הפלסטינים שגורם לסבל אנושי בעזה. כך אומר גוטרש, ובעצם חוזר על אותה אמירה על עונש קולקטיבי ששמענו ממנו לא פעם מתחילת המלחמה. עוד הוא אומר לעיתונאים היום שהקונצנזוס העולמי להפסקת אש גם הוא הולך וגדל, והוא גם מכנה את הפעולה המתוכננת של ישראל ברפיח אסון הומניטרי קטסטרופלי, והוא זוכה גם לחיזוק משותפו להצהרה, שר חוץ הירדני איימן א-ספדי. הוא כבר כינה את הפעולה ברפיח היום טבח הומניטרי.
The whole world is saying going into Rafah will lead to a humanitarian massacre. The Israeli government is not listening. They are still reaffirming that they will go into Rafah. And I would just conclude by saying that we cannot allow
העולם כולו אומר כי כניסה לרפיח תוביל לטבח הומניטרי. ממשלת ישראל לא מקשיבה והם נחושים להיכנס לרפיח, אומר ספדי ומוסיף. אסור לנו לאפשר לקבוצה של שרים גזעניים וקיצוניים לגרור את האזור לאבדון ולמלחמות נוספות ולהמשיך בהרג, אלו הם דבריו. נזכיר, הדברים הללו גם של ספדי וגם של גוטרש מגיעים אחרי שאתמול אנחנו שומעים מסר דומה בנוגע לרפיח גם מבעלת בריתנו הגדולה ביותר, ארצות הברית. סגנית הנשיא קמלה הריס אמרה בריאיון אתמול כי הכניסה של ישראל לרפיח תהיה טעות ענקית.
רומי, תודה. לנוכח כישלונן של הצעות החלטה אחרות במועצת הביטחון של האום, ועוד אחת שצפויה כנראה להיכשל היום אחר הצהריים, נשיא צרפת מקרון הודיע לראש הממשלה נתניהו על יוזמה צרפתית חדשה להחלטה שתקשר בין סיום הלוחמה בעזה לפתרון שתי המדינות והקמתה של מדינה פלסטינית. בישראל אפשר לנחש לא ממש מתלהבים. מפריס מדווח כתבנו גדעון קוץ.
גם מקרון מעלה את הטון כלפי ישראל. נשיא צרפת שוחח אתמול עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר שקיים שיחה עם עבדאללה מלך ירדן. לאחר שהביע סולידריות עם העם הישראלי לנוכח תקיפת הטרור והזכיר כי שחרור החטופים מהווה קדימות מוחלטת של צרפת, הוא חזר על קריאתו להפסקת אש מיידית בעזה והביע דאגתו לנוכח הפעולות של ישראל במתחם בית החולים אל שיפה. הוא חזר על התנגדותו הנחושה לפעולה ברפיח.
Nous avons collectivement exhorté les autorités israéliennes à ne pas entreprendre d'opérations terrestres à Rafah.
הוא הזכיר כי העברה כפויה של האוכלוסייה תהווה פשע מלחמה על פי החוק הבינלאומי, וכי עתידה של עזה הוא במסגרת מדינה פלסטינאית באחריות הרשות הפלסטינית. על פי נשיאות צרפת, השניים דנו במצב ההומניטרי שאין להסכים לו בעזה, והדחיפות בהכנסת סיוע מסיבי בגלל הסכנה המיידית של רעב ומניעת הצרכים הבסיסיים מאוכלוסיית עזה. מקרו עמד על כך שישראל תפתח מיד וללא תנאי את כל נקודות המעבר לרצועת עזה, ובמיוחד מעבר קרני עם דרך יבשתית ישירה מירדן ומנמל אשדוד. מספר המסעיות צריך להיקבע באופן שקוף בתאום עם האום. מקרון קרא בימים אלה של רמדאן למנוע כל צעד שיביא להתלקחות בירושלים ובגדה. הוא קרא לשמור על הסטטוס קוו ההיסטורי של המקומות הקדושים בירושלים, גינה בתקיפות את ההודעות האחרונות של ישראל בנושא התנחלויות המנוחות נוגדות לחוק הבינלאומי, והזכיר כי צרפת ואירופה נקטו צעדים ראשונים נגד מתנחלים האשמים במעשי אלימות נגד הפלסטינאים. צרפת מתכננת צעדים נוספים בתאום עם שותפותיה, אבל את העיקר השאיר לסוף, והוא פירט את הצהרתו בפסגת האיחוד האירופי אחרי כישלון הצעת ההחלטה של ארצות הברית במועצת הביטחון.
Maintenant que le Conseil de sécurité se prononce sur un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire après veto posé par la Russie et la Chine il y a quelques minutes, nous allons reprendre sur la base
מקרון השר לנתניהו על כוונת צרפת להגיש למועצת הביטחון לאחר שיחות עם ארצות הברית, מדינות אירופה וקבוצת המגע הערבית הצעת החלטה שתקרא להפסקת אש מיידית ובת קיימה שתניח יסודות לפתרון קבע של הסכסוך. פתרון שתי המדינות נותר הפתרון היחידי שעונה על כל הצרכים. הוא מחייב הקמת מדינה פלסטינאית שתכלול את עזה והתגייסות מרצון רצון אמיצה של המנהיגים הפוליטיים בישראל והפלסטינים למען השלום. בשיחה עם אבדאללה הניסוח היה פשוט יותר. מדובר בהחלטה שתקשור למעשה את סיום המלחמה במסע ומתן מיידי להקמתה של מדינה פלסטינאית, מה שעשוי להקל על מדינות להכיר בה מראש. שר החוץ הצרפתי סטפן סז'ורנה עובד עליה מזמן, ועם כישלון כל ההצעות האחרות רוצה מקרון לשלוף את השפן מהברז. כאן גדעון קוץ מפריז.
אנחנו נשארים בבירת צרפת. בפריז נפתחו תערוכות ואירועי לוויין שילוו את המשחקים האולימפיים בקיץ. התערוכה העצומה והמרשימה מכולן נפתחה במוזיאון האומנויות היפות במתחם הלובר. אלת הניצחון מקדמת את הבאים לבושה כולה בדגלים ממדינות העולם, במרכז העולם הערבי, אלא שדגל ישראל נהדר. שלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, עכשיו בפריז.
שלום שלום ערן, וזה, בוא נאמר כך, זה לא הרגשה הכי טובה כשאתה נכנס לה, באמת לתערוכה המריבה הזאת שמספרת על תולדות הספורט בכלל והאולימפיאדות בפרט, דרך פוסטרים, חפצים, ציורים, בגדים, וניקה, אלת הניצחון עם הדגלים שהבולט בהם הוא הירוק אדום לבן. אני גם אגיד שהדבר המפתיע, למרות שהסבירו לי שזה בעצם משחזר איזשהו בגד שנעשה לתחרות אליפות עולם של נשים בספורט נשי, וישראל בשנה הספציפית הזאת לא השתתפה.
או במילים אחרות, יש להם תירוצים.
אבל צריך לומר שגם בסיפור כולו שמספרים, נכון, וגם כשמספרים סיפורים של ספורטאים שונים, אני אגיד בעדינות, היהודים לאורך ההיסטוריה למעשה לא מופיעים, ואי אפשר להגיד שלא היו יהודים מוכשרים בעולם הספורט. נזהרים פה מאוד, זה מה שבעצם נאמר לי כאן, זהירות יתרה. בכלל אני חייבת לומר שפריז כעת כבר התחילה זהירות ובדיקות ביטחוניות מטורפות בכל מקום, כבר מתארגנים לקראת האולימפיאדה, כי נזכיר שהאולימפיאדה לא תהיה בכפר אולימפי, אלא במקומות שונים בעיר, ולשמור מבחינת ביטחון, זה גם יעלה הון וזה גם יהיה מורכב.
כולנו זוכרים את אולימפיאדת מינכן ואת הסיפור הישראלי שלנו, ובהקשר הזה גם אפשר לדבר על ביטחון הגדול, ביטחון עצום שמתכוונים להפעיל במלמו שבשוודיה לקראת האירוויזיון, ממש בחודש הבא, הרבה מאוד דריכות סביב אירועים שבהם משתתפים ישראלים. במקרה של האירוויזיון זה להגן על משלחת אחת, במקרה של המשחקים האולימפיים, הרבה מאוד ישראלים, גם מבקרים, אבל כמובן גם ספורטאים, המשלחת שלנו תהיה לא קטנה השנה.
נכון, ומדברים כבר על החששות של ההבטחה באמת ספציפית של הספורטאים הישראלים, כי משהו פה רוכש, בל נשכח שבכל זאת בצרפת ובפריז יש אוכלוסייה מוסלמית לא קטנה, אבל מפחדים בעיקר, יש פה איזושהי עלייה בדאגה בעקבות מה שקרה דווקא ברוסיה. מדברים כאן דווקא על הכיוון של האלימות
של
הזאת,
דייש.
שעלולה להגיע כאן בדיוק, כאן לאולימפיאדה, ומזה חוששים מאוד, וזה חבל, כי כאמור, ממש ממש בשבועות הקרובים, כולל כבר בשבוע הזה, נפתחים פה אירועים מאוד מעניינים, שיכול בעצם לבוא לפני האולימפיאדה ולחוש את האולימפיאדה, אם אתה לא יכול להרשות לעצמך להיות כאן ביולי, אבל אין ספק שתהיה פגיעה מסוימת אם חס וחלילה משהו יקרה כאן, ומזה הם פוחדים, ואכן מצניעים את ישראל ואת השתתפותה.
מירי קרימולובסקי, בואי נקווה שההישגים הישראלים הם אלה שיאלצו את הפריזאים בכל זאת לתת מקום גם לישראל שם בתחרות הזאת, במשחקים האולימפיים. מירי קרימולובסקי, חוקרת תרבות בארץ ובעולם כעת בפריז, עיר המשחקים האולימפיים, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אנחנו כאן ועסוקים כמעט כולנו בחוק הגיוס שעולה על סדר היום בימים האחרונים. מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה בעשר דמוקרטיות ליברליות שיש בהן חובת שירות צבאי מגלה. הנטייה היא לצמצם פטורים ולא להרחיב אותם. אין פטור דומה לזה של תלמידי הישיבות והשירות האזרחי ברחבי העולם בדמוקרטיות ליברליות. הרבה יותר ארוך מהצבא. אנחנו רוצים לומר שלום לעורכת הדין מירי צ'רבי.
שלום.
המרכז לביטחון לאומי במכון הישראלי לדמוקרטיה.
נכון.
מה מצאתם?
אז ככה, קודם כל יצאנו מתוך איזושהי נקודת הנחה שהלגיטימציה והציבות המשפטית של כל הסדר עתידים ביחס לגיוס החרדים תיבחן בהכרח דרך דיון בעקרון השוויון, אנחנו רואים את זה גם היום. כלומר, בכל פעם שעולה התייחסות להצעה כזו או אחרת של הממשלה, אנחנו שואלים את עצמנו מה מידת התרומה של ההצעה, של ההסדר הזה, להפחתת אי השוויון הקיימת במציאות הנוכחית. אז למעשה, פרופסור יובל שני ואני במכון, ביקשנו להסתכל על שאלת השוויון בנטל מזווית השוואתית. איך מתייחסים לסוגיה הזו של שוויון בנטל בשירות הצבאי במדינות אחרות? וכפי שציינת, בחנו הסדרי שירות בשירות צבאי בעשר מדינות שבהן קיימת חובת גיוס, כלומר חייבים כל אזרח שמגיע לגיל מסוים לרוב 18 חייב להתגייס לצבא. בין המדינות שהסתכלנו עליהן היו אוסטריה ושוויץ, כמה מהמדינות הנורדיות שמחייבות שירות צבאים, זה פינלנד, דנמרק, נורווגיה, גם במדינות שהן לא באירופה, כמו דרום קוריאה וטיוואן, וגם מדינות שקרובות אלינו גיאוגרפית, כמו יוון וקפריסין, כולן מקיימות חובת גיוס. ולמעשה מפינו מספר פרמטרים שאנחנו רוצים כדי לבחון את המדינות הללו, כולל סוגי הפטורים והקלות שניתנים למתגייסים, והסיבות לדחיית שירות עבור המתגייסים.
מהן הסיבות המקובלות לפטורים? אני מניח ששירותי דת ואמונה דתית, זאת לא עילה לפטור באף אחת מהדמוקרטיות האלה שכולן חילוניות בעצם, לפי עכשיו הרשימה הזו שאת מציינת.
זהו, אז מעניין שאת אומרת. אז באמת, כשהסתכלנו על הפטורים שניתנו, ראינו שהצדקות לפטור הן יחסית דומות במדינות השונות, והן נובעות מסיבות שהן מאוד מוגדרות וברורות, בין היתר מסיבות רפואיות, משפטיות, כלומר המלשב הוא עמד לדין או מאסר, ולכן לא ניתן לגייס אותו. סיבות שקשורות במשפחה ולרווחה, למשל אב שהוא חד-הורי, אז הוא לא יגויס במדינות מסוימות, וגם סרבני מצפון מטעמים אידיאולוגיים. עכשיו, בחלק ניכר מהמקרים, ההצדקות האלו לא מובילות לפטור מלא מחובת שירות, צריך להדגיש את זה, אלא הם פונים לשירות חלופי. כלומר, אין פטור מלא, מכוונים, מכווינים את אותם מלשבים לשירות...
זאת אומרת, אם לא צבא, לך תהיה אח בבית חולים, או חובש, או מורה בבית ספר, או דברים מהסוג הזה.
כן, לסייע למדינה בתחומים שונים. עכשיו, מעניין מאוד להגיד שבאמת השירות החלופי במדינות הללו שמקיימות חובת גיוס, הורחב עם השנים, ועכשיו באמת בחלקן יש איזשהם מודלים מודולריים, כלומר, אם אתה סרבן מצפון ואתה לא יכול, אתה מתנגד להחזיק רווה במסגרת צבאית, אז אתה תשרת בצבא ולא יחייבו אותך להשתמש באמצעי לחימה.
מעניין. השאלה אם בכלל המיון הזה הוא הגיוני כשאנחנו מדברים על ישראל, מדינה שגם יש בה שני עמים שלעיתים יש בהם אלמנטים עוינים, ואני מדבר כמובן על הפער בין יהודים לערבים. ישראל לא מעוניינת לגייס לצבא את בני המיעוט הערבי, זאת המציאות, וגם העובדה שישראל היא מדינה יהודית. יכול להיות שהצרכים שלנו הם שונים מהצרכים של מדינות דמוקרטיות אחרות. ישראל היא אולי לא דמוקרטיה ליברלית, כפי שאולי אתם מנסים לשייך אותה למועדון הזה.
אז קודם כל...
אולי לא רוצה להיות בכלל.
מבחינת הפטור שציינת לגבי אזרחי המדינה הערבים, אז באמת הנושא הזה עולה כל הזמן, עובדה שבצד האוכלוסייה החרדית הגדולה קיימת אוכלוסייה גדולה נוספת שפטורה משירות הצבאי, שזה בעצם החברה הערבית בישראל, היא באמת מהווה גורם נוסף לדיון בישראל בנושא היקף חובת השירות, ואנחנו יכולים לראות את זה, יש שטוענים את הדבר הזה גם בימים אלו. אבל צריך להגיד שהזכירה שערכנו באמת מעלה איזשהו ממצא מאוד מעניין ורלוונטי לעניין הזה, שמתן פטור למיעוט אתני במדינה מסוימת משירות בצבא הוא לא מאפיין ייחודי ישראלי. כלומר, בחלק מהמדינות
זה קיים, את אומרת.
קיימים הסדרי פטור, כן, לאזרחים שמשתייכים לקבוצות מיעוט אתני, פוליטי או גיאוגרפי, ואני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, במרכז של דנמרק, תושבי איי פארו וגרינלנד לא חייבים בשירות צבאי. כלומר, הם מקבלים תור ומופנים לשירות האזרחי. כך גם מהגרים מצפון קוריאה, במקרה של דרום קוריאה, או במקרה של אוכלוסייה ילידית בטיוואן. כלומר, ניתן להצדיק חריגה מעקרון השוויון בנטל, כשמדובר במיעוט אתני, פוליטי או גיאוגרפי מסוים, אבל, ולשאלתך קודם לכן, אני אדגיש ואחזור על הממצא העיקרי שלנו, שלא מצאנו, שקיים כיום במדינות שאנחנו בדקנו, התייחסות נבדלת ונקודתית לקבוצת מיעוט בעלת מאפיינים דתיים מסוימים.
טוב, המדינה שלנו היא כנראה המצאה מאוד מאוד ייחודית לטובתה ושלא בטובתה, וזאת המציאות שאנחנו צריכים להתמודד איתה, ועוד לא אמרנו מילה על העובדה שישראל היא מדינה שבה הלוחמים אשכרה נלחמים, יוצאים לקרב, זה לא קורה הרבה במדינות מערביות, למעט אולי במבצעים מרוחקים בעיראק או באפגניסטן או בשליחויות מהסוג הזה, ופה אצלנו זה כמובן מעמיק עוד יותר את השסע והקרע בתוך החברה הישראלית, וזאת סוגיה שעד שלא נפתור אותה כנראה מתוך רצון טוב מכל הצדדים, אנחנו כנראה נמשיך להתכתש בה. אני רוצה להודות לך, עורכת הדין מירית שרעבי, המרכז לביטחון לאומי, המכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
ברוסיה נמשכת חקירת הפיגוע במתחם ההופעות סמוך למוסקבה בסוף השבוע. שלום לאלכס ניונבורג, מכאן חדשות בדיגיטל.
שלום ערן, ובכן רוסיה מנסה לחזור לסוג של שגרת חירום על רקע הטבח בהופעת הרוק באולם בפאתי מוסקבה. עבודות החילוץ בשטח למעשה הסתיימו, המפגעים הטאג'יקים הובאו אמש לבית המשפט ומעצרה מוארך. הנשיא לשעבר דמיטרי מדוודב קרא היום להוציא אותם להורג כלשונו. היום נודע ששירותי הביטחון של טאג'יקיסטן מסייעים לרוסיה בחקירת הפיגוע, עם זאת מוסקבה לא זוכה לשום עזרה מהמערב. הנה דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב בתדריך היומי שלו.
נשמע.
כן, אומר דובר...
כרגיל הוא עושה את זה בטלפון בצורה חשאית כמעט.
ושאלות שמוכתבות מראש, זה ודאי. אומר דוברו הנאמן של פוטין, אנחנו עובדים עצמאית, אין לנו שום קשר עם אף גורם מערבי, וכרגע זה לא עומד על הפרק. אז ערן, בשלב הזה יש לנו נטילת אחריות של דאש, חשודים מוסלמים מטאג'יקיסטן, וגם מעורבות טאג'יקית בחקירה. אז איך משכנעים למעלה מ-140 מיליון אזרחים של הפדרציה הרוסית, שדווקא ידה של אוקראינה במעשה, וזו אוקראינה שפרט לאוכלוסיית הטטרים של קרים, כמעט ואין בה מוסלמים. אז הנה כך, כמה שהתעמולה היא פשוטה, כך היא יעילה יותר. זו הגרשה שסיפרה בתוכנית התעמולה המרכזית של הקרמלין, העורכת הראשית של רשת ארתי, מרגריטה סימונן.
исполнительные этой операции специально были подобраны люди, которых можно выдать за ИГИЛ. Почему ИГИЛ? Очень удобно. Первое, что приходит в голову.
אומרת הגברת, אשת התעמולה של הקרמלין, מבצע הפיגוע נבחרו במיוחד, כך שאפשר יהיה להציג אותם כאנשי דאש. זה הכי נוח. כי אין שום קשר בין דאש לאוקראינה, ואיש לא יחשוד בקייב. דאש גם ביצעו הרבה פיגועים בעולם, ומי שבאמת עשה את זה, נוח לו להסתתר מאחורי הארגון הזה. התעמולה של המשטר הרוסי ערן גייסה לטובתה גם אירוע שלכאורה כלל לא קשור לנושא. כפי שציינת בפתיח, אתמול מלאו 25 שנה לתחילת מבצע הפצצות של נאטו על יוגוסלביה של סלובודן מילושביץ'. ברוסיה, התגובה להפגזות על האחים הסרבים קשורה בעיקר בשם אחד, יבגני פרימקוב. בישראל הוא מוכר בעיקר ממסות הדילוגים שלו בין סדאם חוסיין ליאסו ערפאת, אבל אז במרץ 1999 פרימקוב היה ראש ממשלת רוסיה, והוא המריא לארצות הברית על מנת למנוע את הפצצת יוגוסלביה. הוא קיבל את הידיעה על תחילת המבצע הצבאי של נאטו, שהיה מעל האוקיינוס האטלנטי, ממש מול חופי ארצות הברית. פרימקוב, בהחלטה של רגע, החליט לבטל את הביקור בוושינגטון לאות מחאה, הורה לטייסים להסתובב מיד ולשוב למוסקבה. לדעת רבים, כולל הנשיא פוטין, זה רגע מכונן בתולדות יחסי רוסיה והמערב. ואמש, סיפור סיבוב המטוס, כפי שהוא מכונה במוסקבה, הוזכר כמה וכמה פעמים בשידורי הטלוויזיה. הנה שר החוץ הנוכחי, סרגיי לברוב.
Летом, в марте 1999 года, он предшествовал многим событиям, которые,
כן,
по сути...
אומר שר החוץ של רוסיה, הם חשבו שנהיה חותמת גומי להפגזות, אבל ההחלטה של פרימקוב לסובב את המטוס אז ב-99 הפכה לסמל של שינוי במדיניות החוץ שלנו, והביטויים לשינוי הזה אנחנו רואים היום, אומר שר החוץ לברוב. וכך מי שצפה אמש בטלוויזיה הממלכתית של רוסיה, התרשם שמוסקבה של היום בעצם אומרת לעולם המערבי, אתם מאז ומתמיד רק עסוקים בלתחמן אותנו, להפוך אותנו לחותמת גומי. עכשיו כולנו, לא רק פרימקוב, סובבנו את המטוס. אנחנו לא מאמינים לכם יותר. מבחינתנו, אתם ואוקראינה הוא האויב. די שיכול לחכות. אגב, רוסיה שבה והפגיזה הבוקר את קייב, אבל זה כחלק משגרת המלחמה. התגובה על הפיגוע בקרוקוס סיטי הול צפויה להיות עוצמתית הרבה יותר, ואם תרשה איראן ממש לפני סיום, עדכון חדשותי מהדקות האחרונות, טאג'יקיסטן ממליצה לאזרחיה להימנע מנסיעות לא נחוצות לרוסיה. המשך ודאי יבוא, ואנחנו נעקוב.
טוב, הם חוששים כמובן מפשעים, פשעי סיני, אפשר בהחלט להבין את זה, דוקטור אלכס ניאבור.
אגב, גם אנשים בתוך רוסיה, טאג'יקים בתוך רוסיה, מתבקשו היום על ידי נציגי הקהילה להישאר בבתים, לא לבלוט.
אלכס, תודה.
תודה לך.
ועכשיו אנחנו רוצים ללכת למקום אחר באותו מרחב. כן, חגיגות שמחות במקום שאולי קצת קשה לסמוך בו, חגיגות פורים בצ'רנוביץ' שבאוקראינה, ואנחנו רוצים לומר שלום לרב מנחם גליצנשטיין, ראש רב העיר בצ'רנוביץ' שבאוקראינה ושליח חב"ד, שלום לך.
שלום וברכה.
תגיד, מצליחים לשמוח בימים מורכבים כאלה גם בישראל וגם באוקראינה, או שקשה?
מאוד קשה, אבל אנחנו, איך אומרים, לא מפחדים מדברים קשים. דווקא על ידי השמחה, נותן כוח, נותן רוח לאנשים, להצליח לשרוד את הימים האלה.
ספר לנו קצת על החיים בצ'רנוביץ', מדינה, עיר במערבה של אוקראינה, לכאורה רחוקה מדונבאס, אבל אני מניח שגם אתם מרגישים היטב את המלחמה.
כן, נכון, גם צ'רנוביץ יש פה פעם ביום אזעקות. כמו שאתם יודעים, קייב, אודסה, הרבה מקומות באוקראינה, הם מופגזים באופן קשה בשבוע האחרון. גם כן, לכן לבוב, שזה לא רחוק מפה, לכן גם פה מגיעים אזעקות.
אבל העיר שלכם נחשבת יחסית שקטה, אולי בטוחה, אפילו מקום שאפשר בטוחה. לבוא, כן, שאפשר לבוא לנוח,
כן,
בו.
כן, אפשר לומר שמתחילת המלחמה לא נפל פה שום טיל, לכן זה נקרא מקום בטוח ושקט, ולכן באמת הרבה יהודים מכל אוקראינה מתקבצים פה. דווקא עכשיו לקראת פורים הגיעו עשרות משפחות מקייב, מזפרוז'ה, מאזורים האלה של שאפשר לישון שם בלילה, עם ילדים קטנים, לצערנו בארץ קצר, מכירים את זה, הגיעו דווקא לחגוג פה ביחד עם הקהילה. אנחנו עשינו אירוע מאוד גדול, מה ששמעתם, מה שהשמעתם, אירוע למעלה מ-300 איש, שתספו יהודים מהקהילה, יהודים מהמחוז, מהאזור, שבאו לחגוג ביחד לחג הפורים. ברוך השם, לקראת חג הפורים יש לנו מועדון מתנדבים, צעירים, שהגיעו יותר ל-350 יהודים מבוגרים שלא יכולים לצאת מהבית, קשה להם, להביא להם שלוח מנות, להביא להם את שמחת החג עד הדלת. משתדלים לעשות את זה, לתת את התמיכה, את השמחה, בזמנים הלא פשוטים האלה.
תגיד, מדברים על הדמיון הזה בין אוקראינה לישראל בימים המורכבים האלה? איך הקהילה כאן,
מאוד,
בארץ לעומת
מאוד,
שם?
דווקא באוקראינה מרגישים אויב משותף. ידוע שאיראן נותנת נשק, מטוסים, טילים לרוסיה, במלחמה, אז מה שקוראים בישראל, אז דווקא מרגישים פה בעניין הזה, מרגישים שיש אויב משותף לישראל ולאוקראינה, מרגישים רוח לחימה, מזדהים עם הלחימה בארץ, מרגישים שאנחנו באותה, מול ציר הרשע, איך זה נקרא, מרגישים שאנחנו באותה סירה.
תגיד, כמה יהודים חיים היום באוקראינה? כמה נותרו בכלל? אפשר למדוד את זה? יש לכם איזושהי אינדיקציה?
לא, בכל אוקראינה אני לא, אני חושב שלמעלה מ-100 אלף איש בכל אוקראינה. וצ'רנובצי אצלנו לפחות 1,000 יהודים שנמצאים ברשימות. זאת אומרת שיש עוד הרבה יהודים שעדיין עוד לא הגענו אליהם. דווקא בזמנים הקשים, אז דווקא במתחת המלחמה התגלו פה עוד מאות יהודים שלא היינו כל כך בקשר איתם. כמובן הרבה מאוד אנחנו מעלים לארץ. אנחנו כבר פה 20 שנה, ואנחנו גם ילדים ובית ספר, כל המחזורים שלנו כולם בארץ, במשרתים בצהל, עובדים, היום גדלו כבר, עובדים בארץ. בעצם אנחנו עכשיו מוצאים אותם, מתחילים ללמוד אצלנו.
תגיד, יש כאלה שגויסו מתוך הקהילה גם לצבא אוקראינה, כיוון שאנחנו שומעים בחודשים האחרונים, הלא מעט גיוסים, אפילו גיוסים בכפייה, גם ברוסיה, אבל גם באוקראינה.
נכון, נכון. יש לנו את התופעה הזאת. היום כל אחד בגיל גיוס, דווקא בעיר מסתובבים יחידות, שדווקא, שגיד, חוטפים אנשים, עוצרים במקום ולוקחים מיד לחזית. יש גם כמה יהודים שנתקלו בדבר הזה. זה קורה. רוב היהודים, מי שלומד כתור סטודנט או משהו כזה, אז הוא לא צריך לשרת. הרבה יהודים משתדלים למצוא את הדרך, אבל יש הרבה יהודים, גם עם הקהילה, צעירים שנמצאים בצבא, אנחנו גם כן איתם בקשר, לקראת החג, גם כן נתנו להם שלוחי מנות בחזית, שלוחי חב"ד באזור של החזית, דאגו להם גם כן להביא להם את שמחת החג. כן, זה, ולכן באמת האווירה לא פשוטה פה, מרגישים את המלחמה מאוד חזק, כל בית יש מישהו בחזית, יש לנו למעלה מ-50 עובדים, מורים, מורות, גננות, וכלל, כל אחד מישהו מבין משפחה נמצא בחזית, נמצא במלחמה. זה משפיע כמובן, לצערנו, בארץ עכשיו אנחנו מרגישים את זה, בעזרת השם, בקרוב יהיה ונהפוך הוא. נראה את הניצחון הגדול בארץ, נראה את השמחה, אבל כרגע זה מאוד מורגש פה, האווירה המאוד המתוחה הזאת.
מתוחה ובכל זאת חוגגים. ספר לנו מה עושים שם היום, מה סדר היום שלכם במסגרת החגיגות.
עיקר החגיגות היו אתמול, אצלנו שושם פורים יותר בארץ, אצלנו בפורים אתמול היה, אתמול יותר חגגנו, שאומרים, היו הרבה מסיבות לילדים, למבוגרים, כל הקהילה ביחד, שזהו, ישבו ביחד, עשו
עם הרבה אלכוהול, תרשה לי לנחש, כן.
כן, זה, אומרים, יש כזה דבר, כתוב שתמיד, פה ותמיד, תמיד זה טוב, בפרט וחג הפורים.
נכון, נכון. הרב מנחם גליצנשטיין, רב העיר צ'רנוביץ' שבאוקראינה, שליח חב"ד, מה נאחל לכם שתהיו שם בטוחים, שמחים ומאושרים עד אלו ידע.
תודה רבה, בעזרת השם, בקרוב.
חג שמח.
נראה את זה בגלוי. כל טוב.
ועכשיו אנחנו לקולנוע. מתברר ששחייה בפרס האוסקר עדיין לא פותרת פערי שכר בהוליווד בין גברים לנשים. אלון פרוכטר, עורכת הברות של כאן חדשות בדיגיטל, אחת השחקניות המצליחות על המסך הגדול והקטן, מתייחסת לנושא הזה באופן די נדיר. מי חושפת את לוש המשכורת של אלון?
כן, ערן, אנחנו מדברים על אוליביה קולמן, מי שגילמה את המלכה אליזבת השנייה בעונות השלישית והרביעית של הכתר בנטפליקס, וזכתה בפרס אוסקר בשנת 2019.
שחקנית נהדרת.
מועדפת, בדיוק. היא התראיינה אתמול לפנות בוקר ברשת CNN בתוכנית של קריסטיאנה מנפור, קידמה סדרה חדשה שלה שעולה עכשיו בבריטניה, וכמובן שהמנפור יודעת לשאול את השאלות המתבקשות, כך זה נשמע כשהיא שאלה אותה האם היא באמת חובה את אותם פערים שאחת להרבה מאוד זמן, נשים ממש בגוורדיה הבחירה, לא מתייחסות לזה הרבה, אבל הנה זה קרה אתמול, ככה זה נשמע.
Do you have a pay disparity? I mean, you're an Oscar-winning actress, Olivia.
I'm very aware that if I was Oliver Colman, I'd be earning a f*** of a lot more than I am.
Really?
And I'm not saying I'm absolutely yes. I'm aware of I know of one pay disparity which is a 12,000% difference.
אני מודעת מאוד לכך שאם הייתי אוליבר קולמן, הייתי מרוויחה הרבה יותר ממה שאני מרוויחה עכשיו. אני מודעת לפער משמעותי בשכר של 12,000%. היא לא אמרה באיזה תפקיד מסוים מדובר בפער הספציפי הזה. נגיד שהיא שחקנית זוכת אוסקר, גם נטפליקס היא גזרה שם קופון לא קטן. זאת אומרת שהיא עשויה הייתה כנראה להרוויח קצת יותר, לפחות בתפקידים. היא לא אמרה מול איזה שחקן, מול איזה תפקיד, אבל עדיין אמירה כזאת בהחלט מחדדת את הפער שעדיין קיים בהוליווד, גם בתקופה הזאת שאנחנו חיים בה. נמשיך עם קולנוע?
כן, בהחלט. נמשיך עם קולנוע, עדכונים בנושא שעסקנו בו בתוכנית אתמול, ג'יימס בונד.
נכון, אז אם נשים רגע את המחאה הגזענית נגד הליהוק לכאורה של אירון טיילור ג'ונסון לתפקיד הראשי של ג'יימס בונד.
היהודי נזכיר.
נכון, כן. בדיוק. אז הפעם בדיילי מייל מדווחים שדווקא למפיקה הראשית, ברברה ברוקולי, אין בכלל תוכניות ללהק מישהו אחר מלבדו. החוזה שעל הפרק הוא בעצם חוזה לשלושה סרטים עם אופציה להערכה לסרט רביעי. יש אפילו רעיון להפוך, לתת טוויסט בעלילה לעומת הסרטים הקודמים, שאפילו קחו טיפה כיוון פנטסטי, אזור של פנטזיה, ובינתיים, אם יש מישהו שדווקא מגבה את
ג'יימס בונד גיבור על.
בדיוק, אם יש מישהו שמגבה את ההחלטה הזאת, הוא ג'ורג' לזנבי, שגילם פעם אחת את ג'יימס בונד בסרט בשירות עוד מלכותה, הוא אמר שלדעתו זה ליהוק מצוין, שלדעתו אירון טיילור ג'ונסון יעמוד בפעלולים, וגם בנשים שעושה להם את זה לראות גברים בטוקסידו.
מה עם הגברים שעושה להם את זה לראות? זה באמת
שאלה, תודה.
האפליה פה באולפן הזה לא מוצאת חן.
שאלה טובה, אתה יודע, אחד השחקנים הראשיים ב-007 שם, מי שמגלם את קיו מהקהילה הלהט"בית, אז ככה שגם להם יש ייצוג ככה בסרט הזה, אבל כן, אם שום דבר לא ישתנה, יכול להיות שבאמת בקרוב נקבל את ההכרזה, ולפי הדיווחים ב-MGM מתכננים ממש אירוע גרנדיוזי שבו כל השחקנים שעדיין בחיים יהיו באירוע העברת השרביט לאותו אירון טיילור ג'ונסון.
טוב, אפשר רק להתפלל שהסיפור הזה יצליח. אלון פרוכטר, כאן חדשות בדיגיטל. תודה.
תודה, אירן.
ומי שמתפללת יחד איתנו היא ארטה פרנקלין, שנולדה היום לפני 82 שנה והלכה לעולמה בשנת 2018. אנחנו חותמים את המהדורה הזאת של השעה הבינלאומית, שערך עמית שניידר, בביצוע הטכני אוראי פיקר ושימון דוקרקר. תודה גם לרמי פליקס. אני רנסי קורל, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשלוש בצהריים. השעה הבינלאומית, כל התוכניות שלנו נמצאות בכל יישומוני ההסקטים. חפשו את השעה הבינלאומית, תוכלו לקבל אותנו מדי יום ישירות לנייד. להתראות. Believe me.